אנחנו היהודים, כולם הרי יודעים, חשדנים בני חשדנים. וכאשר צועד איש עסקים כלשהו קדימה, קל וחומר איש עסקים מצליח ולוקח שליטה על קבוצת כדורגל או כדורסל, מתחילות מיד התהיות והשאלות. למה הוא צריך את זה? מה עומד מאחורי זה, או בעברית מדוברת, איפה כאן הקומבינה, שלא לומר השפיץ? אייל חומסקי מתארח אצלנו הערב כשהוא בעיצומה של עונתו השנייה, כבוד של הקבוצה עליה גדל ושסביבה חגים חייו וחיי משפחתו. כדי לדבר על הקשר הטרגי בין כדורסל לשכול, על האירועים האישיים ששינו את מסלול חייו, על התחרות מול מכבי תל אביב, ולא רק על הפרקט, על כסף, ווינריות ותשוקה. ערב טוב, אייל חומסקי.
ערב טוב.
תודה רבה שבאת.
תודה לכם.
במסגרת התחקיר, אחד מהדברים שהפתיעו אותי במיוחד, העובדה שאתה כמעט ולא מתראיין. אז השאלה, למה דווקא עכשיו? למה אתה לא מתראיין בכלל, או כמעט בכלל, ולמה דווקא עכשיו?
החלטתי להתראיין כי אחרי שאורי עזב את הקבוצה, הוא השאיר וקום, נקרא לזה מיתוגי, של הרבה מאוד רעיונות והרבה מאוד להיות ברדיו, להיות בטלוויזיה, לשדר את הווינריות. ומאז שאורי עזב, אני מרגיש שהקבוצה לא מקבלת את היחס הנאות מבחינת ההישגים שלה. אמרתי, נעשה איזושהי גיחה אחת החוצה ונדבר קצת.
כן, אבל אתה יודע מה, זה מעניין מה שאתה אומר, כי הרי אורי מגיע עם איזושהי עילה, עם איזושהי קריזמה. כלומר, יכול להיות שהעילה והקריזמה הזאת עכשיו אלה דברים שחסרים להפועל ירושלים הנוכחית. אולי אבק הכוכבים הזה טיפה עבד לה?
אני חושב שאין ספק שאורי יש לו את כל הדברים האלה.
אתה אבל... אחד שמבין, בין
יש,
היתר.
יש לו את זה בגדול. אבל אני חושב שיש פה מוצר אמיתי, שלא מוערך מספיק, והחלטתי לבוא ולדבר.
אז קודם כל, תודה רבה שבחרת לבוא לדבר אצלנו. בוא נדבר קצת רקע. אוהד הפועל ירושלים, ממתי?
למעשה, מסוג של 94-93.
כלומר, לקח זמן. אתה לא היית ילד טריבונות.
לא הייתי ילד טריבונות, למרות שהייתי בשטראוס. וראיתי את הפועל ירושלים משחקת שם, עמדתי למעלה בכלוב.
על המרפסת.
על המרפסת, וראיתי שם משחקים. ולמעשה, האח של תמי אמיר משך אותי כמה פעמים למעלך. ראיתי את מוטף צ'יץ'.
שם זה נדבק. עכשיו היה בארץ.
אני יודע, כן, ביירן.
הרקע שלך, אבל הרי אתה איש ספורט, אתה אוהב ספורט, אז הספורט הראשון שלך, האהבה הראשונה שלך בעולם הספורטיבי, היא לא כדורסל.
נכון, כדורגל.
אתה גם ארגנטינאי.
נכון.
אתה לא אמור לאהוב כדורסל, אתה אמור עכשיו לראות בלופ את הקטעים של דיאגו.
בסדר, א', נכון, אבל אני חושב שיש משהו שקודם כל צריך לאהוב ספורט. ואחרי זה החיים מגלגלים אותך להידבק למשהו. אבל קודם כל, הדבר הזה שנקרא ספורט, הוא אהבת חיי.
וכמה עכשיו אתה מבין כדורסל?
להגיד שאני מבין מלא, זה לא נכון.
אז כמה אתה מבין?
לא, תראה, אני משנת 95, פעם או פעמיים בשבוע, קבוע בכל משחק. קבוע על כל, אני חושב שעל אצבעות כף יד אחת במשך... זה כבר כמעט 25-30 שנה, אני לא הפסדתי אף משחק. אז גם דביל לומד משהו.
לא, אבל עכשיו ברמת מושגים, כשאתה יושב בחדר עם קטש וגיא הראל ויונשוק, ואתם באים ומדברים על טקטיקה, אתה כבר חלק מהשיחה, אתה יודע מה זה פיק אנד רול ספרדי?
לא.
טוב מאוד שאתה לא יודע מה זה פיק אנד רול, כי בעלים לא צריך לדעת.
לא יודע, ודרך אגב, אני באמת לא מתעניין בנקודות האלה.
אוקיי.
אני למדתי כאוהד מהרבה מאוד שעות, וזהו, ושם אני עוצר גם.
אז מאיזה שלב אתה נמשך מהרגע שבו, כלומר, שנות ה-90 אתה הופך להיות אוהד, מאיזה שלב אתה כבר אוהד מעורב, אתה הופך להיות ידיד מחלקה, משקיע כסף, אולי...
למעשה, מהסיפור הטרגי של המשפחה, שבעצם האח של אשתי, אמיר הירשנזון, נהרג בפיגוע בבית ליד. הקבוצה באה לשיבה, שם גילינו גם שיש קשר אישי עדוק בין אמיר לאדי גורדון. ומשם הכל נדלק. זאת אומרת, דני קליין הזמין אותנו למשחק את המשפחה מיד אחרי השיבה. וזהו, זה מאז אנחנו בכל משחק, כל המשפחה, כולם נמצאים בהכל.
ומהשלב הזה אתה באמת אתה מעורב בכל מיני אלמנטים, לא רק כספים, אתה הופך להיות במעטפת של ההנהלה, נכון?
נכון.
אני רוצה להשמיע לך שיר. בבקשה.
זאת העונה של ירושלים.
זאת העונה של ירושלים. זאת העונה של האדומים. זאת העונה של ירושלים.
ואתם מראים את קטע גודל, נוזר את הבאות.
איך אתה קשור לשיר הזה?
אני הייתי היזם של השיר הזה.
מתי? עונה 98-99.
נכון.
אפי לדעתי.
נכון.
ואתם חושבים שאתם לוקחים אליפות.
אני בטוח שאנחנו לוקחים אליפות.
מספיק בטוח כדי להפיק שיר אליפות.
נכון, נכון.
הרי השיר הזה הופק לצורך חגיגות האליפות.
לא, זה גם היה חלק מה...
אבל זה שיר אליפות.
נכון שזה שיר אליפות, אבל הרבה פעמים שווה לסמן את המטרה גם כן בשיר.
אז אוקיי, אבל זה לא צועקים.
המנון של קבוצה, אתה גם אומר לאן אתה רוצה להגיע.
אחלה, אבל זה בסוף, זה לא צועקים יש לפני הגול. כלומר, אתם הפקתם שיר אליפות, ובסופו של דבר זה השיר המנחוס, כי מכבי תל אביב זכתה גם בשנה היא באליפות.
אז תשמע, אז קודם כל אני מאמין שאם אתה חושב שאתה, ואתה מאמין שאתה צריך לקחת אליפות, תגיד את זה בכל רם, אל תתחבא, תגיד את המטרות שלך, ואחרי זה אם לא הגעת, תסביר.
אבל אתה קצת הצטערת על השיר הזה.
לא, לא הצטערתי לגמרי. אני חושב שזה משהו שסימן איזשהו אבן דרך בהפועל ירושלים שלא מפחדים להגיד אליפות.
אוקיי, ועוד אבן דרך כמובן מאוד משמעותית, אורי אלון. בוא נדבר על החיבור הראשוני. מי יצר קשר עם מי? איך זה קורה?
זה גיא הראל בעצם חיבר אותי לאורי, ובקוס קפה לא הכרתי אותו בכלל.
מה חשבת עליו כשראית אותו פעם ראשונה?
הוא סיפר לי על עצמו. אוהד של הקבוצה.
זה נשמע קצת פנטסטי, אבל כשבן אדם כזה צעיר מגיע ומספר על כל העסקים שלו, זה דורש איזושהי בדיקה לאחר מכן, לא? כדי לראות שזה אמיתי?
אבל האמנתי.
אוקיי.
האמנתי מהרגע הראשון, והיה איזשהו קליק מטורף, וזהו, ואמרנו שאנחנו לוקחים את הקבוצה.
ואתם מייצרים גלקטיקוס. בשפת הספורט זה גלקטיקוס. אתה מקבל טלפון מאהוד אולמרט, משדך לך
את ארן טלם,
אחד מסוכני השחקנים הגדולים בארצות הברית, ואז יש עוד איזה
שחקן... והבעלים של הדטרויט.
כן, אוקיי, זה הפך להיות אחרי זה. ואמרי.
נכון.
למה האנשים האלה מתעניינים בהפועל ירושלים?
אהוד אולמרט שכנע את ארן להשקיע בקבוצה, ואמרי פשוט קיבל איזשהו סינדרום ירושלים.
ממש.
אמיתי לגמרי.
שיחה ראשונה שאתה מנהל איתו על הפועל ירושלים, זה לא הזוי?
אתה לא מאמין. אתה צובט את עצמך, אתה אומר זה יכול להיות. הוא בטח לא יגיע, הוא כן יגיע. פתאום אני רואה אותו במסיבת עיתונאים יחד עם אורי.
בניו יורק.
הזוי, אבל זה קורה.
יהודים, אין ברירה. כמה כסף זו השקעה ראשונית בשלב הזה כדי לרכוש את הקבוצה? הרי אתם זוכים לא, בסופו של דבר.
למעשה היה גרעון, והיינו צריכים להשלים את הגרעון, וגם לתת כמה מיליוני שקלים בודדים, כדי לקחת את הקבוצה.
וזה משהו שאתם הולכים אליו בעיניים כוחות.
אין, בלי להסס.
אוקיי, אז צריך לשים כמה מיליונים, ברשותך בואו כמה מילים על עצמך, כדי לשים כמה מיליונים, במעטפת שאנחנו מכירים בישראל, זה בדרך כלל אנשים שמגיעים ממשפחה עשירה, אייל, אתה מגיע ממשפחה עשירה?
לא.
מאיפה הכסף?
מעבודה קשה. זהו, פשוט עבודה קשה. כל יום לעבוד, ומזה נהיה קצת כסף.
אבל בוא נגיד, אחד מבחירי עולם הפרסום, זה נכון לומר, איך אתה מתגלגל לתוך העולם הזה? אתה לא נולדת למשפחה כזאת, נכון?
נכון. למדתי בירושלים, זאת אומרת, אני במקור ירושלמי. למדתי תואר ראשון ושני בירושלים. וחלק מההרצאות ששמעתי באוניברסיטה, היה פרסומאי שבינתיים נפטר, דוד תמיר, והוא בא והרצה באוניברסיטה על... אני זוכר את ההרצאה, כי זו הרצאה ששינתה את חיי. הוא הרצה שם על ההשקה של ספרינג, הכי משקה בעיר, עם הבחורות שהיו על האופנועים הצהובים. וכל הדבר הזה של ביזנס ויצירתיות ביחד, פתאום ראיתי מה זה פרסום, ואמרתי, זהו, זה מה שאני רוצה לעשות.
והולך על זה, כי כשאתה בצבא, אתה בסיירת מטכ"ל,
כן.
זה לא הכיוון שאתה הולך אליו.
לא, כי בצבא, בסיירת מטכ"ל, אני נפצעתי קשה.
בעין.
איבדתי העין וככה כל מיני נזקים נוספים.
תוכל לספר לנו על זה? באיזה נסיבות
לא, זה קורה? לא, זה היה תרגיל בתוך כדי המסלול. והתפוצץ לי תת קליבר של RPG וחטפתי חזק. הייתי הרבה זמן בבית חולים ולאט לאט התאוששתי.
זה השיקום לדבר כזה הוא לא רק פיזי, הוא גם נפשי, זה לוקח הרבה זמן?
כן, לוקח הרבה זמן, אבל תוך כדי זה התחלתי ללמוד באוניברסיטה, אז כל הזמן דוינג, 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 דוינג.
זה פעם ראשונה מסית את המסלול, את מסלול החיים שלך, לכיוון הפרסום. אתה לפעמים מדמיין מה היה קורה אלמלא הפציעה הזאת, אלמלא התאונה הזאת?
בטוח הייתי קצין ביחידה, זה בטוח.
ובפוליטיקה.
לא, לא נראה לי פוליטיקה.
זה מסלול טבעי.
לא יודע אם פוליטיקה, אתה יודע, לא כולם אהוד ברק, אבל, ולא ביבי.
כן.
אבל הייתי מתגלגל אחרת בטוח.
ונגיד את זה, בטח לך יהיה קשה לומר, אתה מתגלגל עולם הפרסום, ואתה בוי וונדר. אתה בגיל מאוד צעיר, לדעתי בגיל 31, אתה ורובן אדלר, האגדי, אפשר לומר בקלות, מקימים את אחד המשרדים הכי חזקים במשק הישראלי, הופכים להיות איזושהי אימפריה. אתה מבין שזה מה שאתה צריך לעשות בחיים. כלומר...
כן, הדבר הזה של קריאטיביות וכסף מרתק אותי.
חיבור שלך לספורט, כבר מהגיל שאתה יכול להרשות לעצמך הרבה נסיעות, ווימבלדון, גרנד סלאמים, אולימפיאדות.
התכונה... קודם כל, הספורט הגיע מההורים שלי ומאבא שלי, ארגנטינאי, כדורגל.
מקסיקו.
אבא שלי שליח קרן היסוד במקסיקו בשנת 70.
אתה היחידי שראה את זה.
אני ראיתי את הגול של מוטה לשפיגל.
הייתה היחידי, כי כל השאר משקרים.
זו השורה הכי חזקה שלי ברזומה. לעולם, לעולם, אני ראיתי את מוטה למפקיע את הגול.
בן כמה אתה שם?
בן 5.
מה אתה זוכר משם?
אני זוכר את הכל.
ברמת פליי ביי פליי?
לא ברמת פליי ביי פליי, אני זוכר שהתחבקנו. אני זוכר, היינו שם כל השגרירות.
מוטה למניף את האצבע?
מוטה למניף את האצבע, מניף את רגל שמאל. מה זה, את שפיגל?
זו...
לא, וגם לראות את פליי. זה גם איזה סוג של משהו שאתה לא יכול לשכוח.
אז אותו. זה ההוק. כלומר, מה השלב הזה זה ספורט?
כן. ספורט. הייתי הולך כל שבוע לכדורגל. הייתי יועד שם, יש קבוצה שנקראת אמריקה במקסיקו. הייתי הולך למשחקים שלה.
אגב, את מי אתה עוד פה, בכדורגל?
אני שיחקתי ילדים, נערים, יחד שנה מתחת לאלי אוחנה בביתר ירושלים. הייתי שחקן ממש.
רגע, את מי אתה עוד היום?
אתה יודע, בירושלים אפשר לעוד ביתר ולאהוב את הפועל ירושלים.
נכון,
בדיוק שאלתי. מתלבי. כי אתה קודם כל ירושלמי.
אוקיי, אתה עד עכשיו כבר הזכרת כמה פעמים השתמשת במילה ווינריות, וזה מלווה גם את הטקסטים הקודמים שקראנו במסגרת התחקיר והכנה. אני אגיד לך משהו, ואנחנו נפרוט את זה לפרוטות, שאמרתי ליוסי אבוקסיס כשהוא ישב על הכיסא שלך, כשהוא היה בצבע אחר. אתה מקביסט.
לא חושב.
כי מקביזם, אצלנו, הכוונה היא לאיזושהי ווינריות חסרת פשרות, מוכנים לעשות הכל, אבל הכל, הכל כדי לנצח. שמלוק חוטף את... אמנון אבידן, סליחה, חוטף את הכדור. הכל כדי לנצח. אתה כזה.
אז התשובה, אני כזה, אבל יש רגל נוספת, רגל שלי, שאני מנסה להעביר אותה בגדול, גם במשרד שלי, בביזנס, וגם בהפועל ירושלים.
מה היא?
אני מאמין בשתי רגליים. רגל הווינריות שאפשר לדבר עליה, ומה זה אומר ווינריות, ורגל האנושיות. אני מאמין לגמרי שארגון, אם אנחנו צריכים לטפל בילדים, ואם אנחנו צריכים לעשות אלף ואחד דברים שרק הפועל ירושלים עושה, כי זה הפועל ירושלים. נכון. בלי הרגל הזאת אי אפשר לייצר את הרגל השנייה של הווינריות. וכשיש לך את הרגל הזאת, שדרך אגב זה התחיל הרבה מאוד קרדיט גם לדני קליין, ליובל קורן, יש תעשייה שלמה בארגון שמטפלת בכל הרגל הזאת. והרגל השנייה זה רגל הווינריות, שאני חושב שעם הכניסה של אורי אלון ושלי, שדרגנו את כל תפיסת העולם של הפועל ירושלים, אין דבר כזה מותר להפסיד.
אבל במה אתם נבדלים מהבחינה הזאת? עזוב את הרגל, אני לא מזלזל בחליל, אנחנו...
לא, כי אני חושב שזה הבדל, של... הבדל ענקי. לא, כי אנחנו, אני חושב שאנחנו אוהדים שיש להם קבוצה, ולא קבוצה שיש להם אוהדים. אנחנו בתפיסת עולם אחרת. זה עדיין לא אומר...
גם דני פדרמן ודויד פדרמן הם אוהדים של הקבוצה.
זה נכון, אבל אני חושב שיש משהו בקהילתיות של הירושלים, של האנדרדוג, של הלבוא מלמטה.
אבל חומסקי, אתם לא אנדרדוג.
אבל מה לעשות? בוא נדבר רגע בעיקר על היריבות שלנו מול מכבי תל אביב.
שנייה רגע, אני רוצה להראות לך משהו לפני. אכפת לך? בואו נראה עכשיו.
מכבי תל אביב, כל הצד של האנושיות לא קיים. כל הצד של האהבה לא קיים. ואצלנו הוא המרכיב, הוא רגל.
אוקיי, אז אנחנו נשארים, אתה קונסיסטנטי.
זה אני קונסיסטנטי.
קונסיסטנטי מאוד, אנחנו נגיד למי שצופה בנו היום ושואל איפה הספות הצהובות הרגילות, יש לנו אורח שביקש, מה זה ביקש? שלא היה מוכן לשבת על הספות הצהובות, וקיבלנו את הבקשה שלו. ואני אומר לך שלדעתי יש פה איזושהי... הרומנטיקה כאן היא מעט מעברת. כי כשאנחנו, אם אנחנו נשאל את קבוצות הליגה, שאינן מכבי תל אביב והפועל ירושלים, הן יגידו שהפועל ירושלים היא כמו מכבי תל אביב. אתם משיגים, אתם דורסניים, אתם תעשו הכל כדי לנצח, וגם אתה אומר את זה. גם אתה... תחטוף את הכדור כמו אמנון אבידל, הכל כולל הכל, אין חוקים.
אני לא חושב...
וזה בסדר, אתה לא צריך להתנצל על זה.
בדיוק, אני לא חושב שאנחנו צריכים להתנצל על הדבר הזה. אני חושב שאנחנו קבוצת ספורט, אנחנו בעלים שרוצים לנצח נקודה, זה פונקציית המטרה, ככה אנחנו מדברים למאמן, ככה אני מדבר לגיא הראל, ככה אני מדבר לכולם.
גם הדוגמה שנתתי עם אמנון אבידל, הנה אנחנו נראה תמונה שלדעתי נמצאת אצלך במשרד, שבה אתה מוכן לעשות הכל גם כדי לעצור התקפה מתפרצת של מכבי תל אביב. זו תמונה אדירה, אגב, אדירה. קיבלת טכנית?
א', הוא נכנס בי.
אתה על המגרש.
א', הוא נכנס בי. לא, אני לא על המגרש.
אתה בדרך למגרש.
זה מחוץ למגרש. ותשמע, בנדר, אתה יודע, בנדר לא שם לב.
אתה עצרת לו את הקריירה.
בנדר לא שם לב, זה לא אני עצרתי.
כן, זה בעיה אחרת. אבל עדיין אני לוקח אותך לעניין הזה. אני חושב שבסופו של דבר אתם צריכים להכיר בעניין הזה ולא לחשוש. אני אגיד לך מה כן ההבדל ביניכם.
אני אגיד לך, אני רואה את עצמי, תמיד אני מסתכל, אני מסתכל כל הזמן ומנסה למצוא מודל לקבוצה שלנו מקביל בעולם.
בנצ'מרק NBA, קראתי. קראתי.
לא, נכון. זה בעולם של ההתנהלות.
אוקיי.
הבנצ'מרק הוא באמת NBA.
אוקיי.
הבנצ'מרק הוא ללמוד בדיוק איך עושים שם דברים בשיא המקצוענות.
תראה, בסוף ההבדל...
אבל ברמה של המותג, אני מרגיש שאנחנו הרבה יותר אתלטיקו ממדריד. הרבה יותר...
הקבוצה שאתה אוהד.
נכון. זה הקבוצה שאני אוהד.
יש לך קשר עידן עופר, אגב, לחיבור?
לא. אין לי קשר, אבל אני... יש לי מינויים שם, ואני נוסע להרבה מאוד משחקים שם. בסיפור, אני מעריץ את דיאגו סימיוני, וזה קבוצה עם פחות משאבים מריאל מדריד וברצלונה. פחות משאבים, נכון, יש לה גם הרבה, יש לה עכשיו את סטדיון גדול, ויש לה משאבים, אבל היא באמת של החיים, היא קבוצה עם פחות משאבים, ועדיין... היא הולכת עד הסוף בצ'מפיונס ליג, היא הולכת עד הסוף בליגה.
עצירה
מתודית. היא הולכת עד הסוף.
עצירה מתודית.
לכן...
מה ההבדל ביניכם לאתלטיקו מדריד? אני אגיד לך.
נו.
אתלטיקו מדריד בסוף מתחרה עם ריאל מדריד באותן הפלטפורמות. אתם לא מתחרים עם מכבי תל אביב ביורוליג, כי מכבי תל אביב ביורוליג, ואתם באיזשהו שלב גם הרמתם ידיים, כי הבנתם שאתם לא תוכלו להגיע לשם.
ולמה? אז אנחנו הרמנו ידיים?
כן. יכולתי
להמשיך לבכות כדי שההוא, אני לא יודע, כדי שההוא, אני אתחנן אליו.
מי זה? נגיד, ההוא זה ג'ורדי ברטולומיאו.
נכון, הוא לא רצה אותנו.
למה?
לא רצה אותנו.
למה?
למה? אני חושב, מהרבה סיבות, וגם כי מכבי הטילו וטו. כן? היו לי 100 שיחות עם הבעלים של מכבי תל אביב, הסברתי להם שלהפוך את הכדורסל ליותר חזק פה, שאנחנו יהיה פה אולימפיאקוס ופנתנייקוס, ויהיה פה ריאל מדריד וברצלונה, ויהיה פה כמו בליגה בכדורגל שיש דורטמונד וביירן מינכן. אלה דברים שירימו את כל הנושא הזה.
אבל מה הוא אמר לך?
התחרות גם על הכסף, היא לא מהכדורסל, היא מהכדורגל, היא להביא ספונסרים, וניסיתי לשכנע אותם, אסור לפחד מתחרות. תנו לנו לגדול.
אבל לא הצלחת.
לא הצלחתי.
מה הם אומרים לך?
לא הצלחתי.
אבל הם עודים בזה?
הם, בוא נגיד ככה, זה הכל אמביוולנטי. זה תלוי באיזה יום אתה תופס אותם, ותלוי מי אתה מדבר. בכלל, שם זה מאוד תלוי מי אתה מדבר. יש מישהו שמדבר...
כמו בכחול לבן.
יכול להיות שכמו בכחול לבן, אבל ברמה הפרקטית, החלטנו להפסיק להתחנן בתוך הדבר הזה, ואני אומר לך עוד דבר, היום, נכון להיום, כל קבוצה אחרי השמינייה, יש פער ענקי ביורוליג בין השמינייה לשאר המקומות.
כשמכבי בתוך השמינייה.
אני חושב שמכבי בתוך השמינייה.
אוקיי.
נכון. כל קבוצה אחרי זה, אנחנו בכל יום נתון יכולים לנצח אותה, גם בבית וגם בחוץ.
אתה יודע מה, רגע, אני לא מתווכח איתך על זה, אבל יש הבדל בין מכבי תל אביב שמעדיפה שאתם לא תהיו ביורוליג, לבין מכבי תל אביב שפועלת כדי שאתם לא תהיו ביורוליג. השאלה היא אם אתה יודע, או מניח,
אני,
או חושב שהם פעלו בעניין.
אז אני לא יודע בשנה, שנתיים האחרונות, אבל אני יודע שהיו הרבה מאוד מקרים שמכבי תל אביב בגלוי אמרה שהיא לא רוצה שהפועל ירושלים תהיה ביורוליג.
זה, דרך אגב, יש מחנה בתוך ההנהלה שכן טולרנטי לעניין הזה? או שזה...
כן, יש מחנה שהוא כן טולרנטי.
תגלה לנו, אף אחד לא...
יש מחנה שהוא כן טולרנטי, כי אני חושב שבאמת זה לטובת מכבי תל אביב. אני מבין את העניין האמוציונלי. אבל אם יהיו פה שתי קבוצות ישראליות שיוכלו להתחרות ברמות האלה ותהיה חגיגה של כמה פעמים סופר קלאסיקו כזה, זה רק יעשה טוב לכדורסל.
אבל אתה יודע מה הטיעון הנגדי.
ויעשה להכל טוב.
אבל אתה
יודע... זה יותר כסף, יש את סטדיון, למה לא?
כשאנחנו רואים את האצטדיון, את האולם שיש להפועל ירושלים, ואת הקפסיטי, את האנשים שמגיעים גם למפעל המשני, שבו הייתם, המפעל המשני של היורוליג, ועכשיו בצ'מפיונס ליג של פיבה, ללא ספק אתם עוברים חלק משמעותי מקבוצות היורוליג, ויש טיעון משני. הטיעון המשני זה תראו את הטראק רקורד של הפועל ירושלים בשנים האחרונות באירופה, וגם ביורוקאפ וגם בצ'מפיונס ליג, אתם לא מצליחים להגיע לשלבים הסופיים. בשנה שעברה אתם עברתם למפעל אחר, למפעל של פיבה, וגם שם לא הגעתם לפיינל פור.
בסדר, לא הגענו לפיינל פור. בעולם של משחק בודד, אתה אף פעם לא יכול, אני כבר אומר את זה, יש מצב נתון, יש פציעות.
אתם עפתם בסדרה, לא במשחק בודד.
לא, כן, עפנו
בבית
חוץ, ואולי בגלל שהפסדנו את הביתיות בסיבוב הראשון, זה בסוף דפק אותנו בסוף. נכון, בקטע הזה לא הצלחנו, אבל היינו מאוד קרובים, אנחנו שמה. אני אומר לך שאם היינו צריכים להתארגן כדי להיות קבוצה לגיטימית ביורוליג, היינו קבוצה לגיטימית ביורוליג. היינו מתארגנים, בטח שבטח במתכונת היום של היורוליג, שפותחים את זה לכל כך
מסכים,
הרבה קבוצות,
אבל אני רוצה ללכת
היינו לגיטימיים לחלוטין.
אני רוצה ללכת איתך לנקודת ההחלטה, כשאתם אומרים, אנחנו מבטרים על היולב, על המפעל הזה שבו כן. יש יורוליג ומפעל משנה, ואתם הולכים למפעל הזה של פיבה. מה שמניע שם זאת ההבנה, של היורוליג אתם כבר לא תיכנסו כי הדלתות חסומות, או בגלל שפיבה נתנו לכם פיצוי כספי משמעותי, שנניח יותר משמעותי מהפועל חולון, שנמצאת באותו מפעל, והיא גנבה אתכם לשם בכסף.
אז שני דברים. קודם כל ראינו שהמפעל הוא מפעל ראוי. ראינו, דרך אגב, צריך להסתכל על הסטטיסטיקה השנה. קבוצות שנמצאות בצ'מפיונס ליג מנצחות חופשי חופשי, קבוצות שנמצאות ביורוליג. אני רק רוצה להזכיר לך, היו שני משחקים קובעים במדינת ישראל, קבוצה צ'מפיונס ליג, קבוצה טיורו ליג, מי ניצח? פעמיים. פעמיים השנה היה משחקים קובעים, בסוף קבוצת הצ'מפיונס ליג ניצחה. עכשיו, זה קורה גם בספרד, זה קורה בכל מקום. לכן, המפעל הוא מפעל לגיטימי לחלוטין, ראש בראש, אולי לא עם כל קבוצות היורוליג, בטח שבטח עם השורה השנייה. בטח שבטח עם מפעל היורוקאפ. בטוח, בטוח. השמונה הראשונות
פה יכולות...
לכן...
לא מתווכר איתך, אני אגיד לך מה כן קרה, אבל...
לכן, באיזשהו מקום, הדבר הזה סגרו לנו דלת, אנחנו הולכים לבנות אימפריה. ואני אומר לך שלאט לאט יעברו קבוצות. כי כמה אפשר להיות מתוסכלים מחוסר הספורטיביות? כמה אפשר להיות מתוסכלים? אם אני טוב, תן לי לשחק. איזה עולם זה שאתה סוגר אותי אם אני אלוף המדינה? איזה עולם זה?
אני אגיד לך מה קרה לשיחה שלנו עכשיו.
בבקשה.
אנחנו היינו על איזשהו הילוך. ואז התחלנו לדבר על מכבי תל אביב. ואתה יכול להגיד, ואתה תגיד...
לא, כי אתה הדלקת אותי.
אתה יכול להגיד, ואתה תגיד שאנחנו לא מסתכלים על מכבי תל אביב וזה, אבל הסיפור הזה בוער. ובגלל זה, על הרקע הזה, כשאני הולך אחורה וחושב על ההחתמה של ליאור אליהו אצלך במשרד, לדעתי, נכון? בבניין אלקטרה.
נכון.
כשאני חושב על זה, אני גם מבין את המנזריה, את היסוד הנפשי אצלך שעומד מאחורי זה. אתה אומר, אנחנו עכשיו לקחנו נכס למכבי תל אביב, אנחנו מנצחים אותם בראש בראש. רק תקן אותי אם אני צודק.
כן, זה איזושהי אמירה שבאה ואומרת, אנחנו מתחילים להסתכל עליהם בלבן של העיניים. אנחנו לא מסתכלים עליהם מלמטה למעלה.
ליאור אליהו, יותם אלפרין, נכון. זה מעבר למשמעות מקצועיות, מעבר לקהילה, מעבר נכון. לכל, הכל חשוב, זה לקחת למכבי.
זה אמירה של מותג. זה מותג שבא ואומר, אנחנו כבר לא מתכופפים, אנחנו מסתכלים עליכם בלבן של העיניים.
גם אם זה עולה לכם אולי יותר ממה שאתם אמורים לשלם, או חוזים ארוכים מדי, שאחר כך אתם צריכים לסחוף.
גם וגם. עדיין אני לא מצטער לרגע, על העובדה של ליאור היה אצלנו. אני חושב, קודם כל, הוא היה האיש הכי דומיננטי כשהוא הביא לנו את האליפות, הוא ויותם.
כן.
לכן זה משהו שהוא פרייסלס. וכן, ואני חושב של ליאור ויותם שינו את הכדורסל הישראלי.
עכשיו, עוד דבר שאני מתרשם לו תוך כדי השיחה שלנו, אני לא מצליח להבין איך אתה החזקת מעמד לאורך כל השנים כנאמבר 2. במערכת שלכם, יש לכם איזשהו בעלים, קפריזי.
לא, מה זאת אומרת, מתי?
כשאתם השתלטתם על הפועל ירושלים, כן. אורי אלון הנאמבר 1, הוא זה שמרכז את הסמכויות, יש לו גם את היכולת פתאום לשלוף דברים, מעכשיו לעכשיו, ואתה, שאתה אלפא מייל, אתה צריך להיות ראשון, אתה צריך איכשהו קצת להסתרך מאחוריו. זה לא קל לבן אדם כמוך, לדעתי.
נכון.
איך מחזיקים מעמד?
א', היה לי דיבור מעולה עם אורי. התאים לי מאוד שאורי היה בפרונט, כי הוא גם עשה את זה מעולה. וזה התאים לי גם, כמו שהתחלנו את הרעיון הזה, זה התאים לי. וסך הכל, תמיד דיברנו בינינו והסכמנו על מה הולך להיות.
כל החלטה, לא היו החלטות שגרמו לך לתסכול?
תראה, כל החלטה, לא הייתה החלטה שלא התקבלה במשותף.
והדרך, יכול... לא היו מצבים, הרי מדובר פה בזוגיות, לאורך בזוגיות הזאת לאורך שנים, שוב, עם טיפוס לא
אבל,
פשוט.
אבל אתה יודע, אבל זוגיות אתה מבין שיש לך יתרונות, ולפעמים יש לך חסרונות, ובסך הכל יש פלוס גדול, והעסק חי וקיים, אבל, והתקדמנו.
אבל יותר קל עכשיו.
והכי חשוב היה לי, הפועל ירושלים.
אבל יותר קל עכשיו.
עכשיו יותר קל.
נניח שהוא רוצה לחזור, אתה תהיה מוכן לחזור לפוזיציה הקודמת שלך?
אני... כל דבר שיהיה לטובת הפועל, אני באמת אומר את זה. אם מחר בבוקר אנחנו מקבלים צ'אנס להתקדם ולצורך העניין להגיע ליורוליג, או תיווצר איזו קונסטלציה אחרת, או שאנחנו יכולים להביא איזשהו סגל של שחקנים שאיתם אנחנו יכולים לרוץ עוד יותר רחוק, ובסוף אורי אלון יכול לעשות את ההבדל, אז כן.
תוכל לומר בכמה קטן התקציב שלכם בכסף, לא באחוזים, לעומת התקופה של אורי?
הוא קטן, אבל לא בהמון. לא בהמון, כי הוא קטן בערך ב-30%.
אין ברירה. וכמה אתה בפנים? כמה אתה מדמם בהפועל ירושלים כסף?
אני מדמם כמה מיליונים.
בשנה.
אבל דרך אגב, אבל זה דימום עם חיוך מקצה לקצה. אין דבר יותר כיף לי מלתת להפועל ירושלים.
אנחנו מבינים שבגרסה הקודמת של הבעלות עם אורי אלון, אוקיי, יש מסגרת תקציב, רוצים להחתים את האו מעבר לתקציב, יאללה, אורי מכניס כסף וזהו.
נכון.
אתם בסיטואציה הזאת גם היום?
לא.
יש מסגרת תקציב ולא...
נכון.
אוקיי, עכשיו יש... אצלכם יש גם אלמנט מסתורי בתוך המבנה של ההנהלה.
נכון. לא, במבנה של הבעלות.
במבנה של הבעלות.
נכון.
אגב, זו חברה בעם עם מניות.
כן.
אז יש לכם מחזיק מניות?
יש שותף שהיה שותף של אורי.
הוא בעל מניות?
הוא בעל מניות גדול.
כן.
יותר גדול ממני.
אז אפשר למצוא אותו ברשם החברות?
אי אפשר למצוא אותו. זה בן אדם, הוא רק נתינה בסתר.
אוקיי. אז בוא ננסה.
זה כל מה שמעניין אותו בחיים.
אז בוא ננסה. ישראלי?
רק נתינה בסתר.
אבל יש נותנים בסתר בארץ ויש נותנים בסתר בחול.
זאת אומרת, הוא גם ישראלי והוא גם אמריקאי.
אנחנו יכולים, אם אנחנו נחפש אותו אחד-אחד במשחקים, אנחנו נראה אותו, הוא בא למשחקים?
לפעמים כן ולפעמים לא.
ומה שיעור הבעלות שלו, פחות או יותר?
הוא שיעור משמעותי. הוא בעצם...
הוא הבעלים המרכזי?
הוא בעצם הבעלים המרכזי.
עכשיו, אתה מבין כמה זה מטורף. זאת אומרת, אנחנו בעולם של אינפורמציה. אוהדים היום הם אוהדים של מכבי תל אביב.
כן.
עד היום שרים שמעון מזרחי הוא המלך. בסדר? אוהדים של שמעון מזרחי. אני לא מדבר על הצד השני של הקריאות.
כן.
בהפועל ירושלים, בתקופה של אורי אלון, אורי אלון היה שם גדול לפחות כמו הכוכבים הכי גדולים של הקבוצה. הבעלים המרכזי של הפועל ירושלים כרגע הוא מיסטרי.
אבל אני לא...
אולי, יכול להיות שזה אחד מאיתנו פה, וזה לא אתה.
א', יכול להיות, אבל אני באמת אומר, יש...
אתה לא חושב שזה מעניין את אוהדי ירושלים?
יש בן אדם שהוא סופר צנוע, כל מה שהוא רוצה זה לתת לעיר ירושלים, וכל מה שהוא מבקש, הבקשה היחידה שלו, זה להישאר בסתר.
כן, אבל אתה מבין, אנחנו אנשים חשדנים, כשאנחנו שומעים על בן אדם כזה, אנחנו חושבים על הדברת כספים.
בסדר, אז אפשר לצלוב אותי, ואפשר לעשות מה שרוצים איתי, כי אני באיזשהו מקום מייצג אותו גם.
טוב, סגנון ניהול, גיא הראל. גיא הראל, אני חושב שהוא המנהל הכי חזק בספורט הישראלי מבחינת העצמאות שלו, אולי למעט ניקולה וויצ'יץ' במכבי תל אביב, שגם אנחנו מתרשמים שיש לו איזושהי עצמאות. זה מגיע לך בקלות, להציל כך סמכויות?
אני חושב שגיא הראל הוא בעצם הדבר הכי משמעותי שהגדיל את הפועל ירושלים. גיא, אני חושב שבהרבה מובנים הוא אפילו יותר גדול מוויצ'יץ' בתפקיד שלו.
אני מסכים, כי הוא גם עושה, שני תפקידים.
הוא גם עושה את הרגל המקצועית. זה נכון שכרגע ברגל המקצועית 24/7, גם נמצא יותם אלפרין,
כן.
שהוא סופר דומיננטי, שזה ההחתמה הכי טובה שלנו בחיים כמועדון.
אוקיי.
מבחינת להיות בכל אימון, לשבת עם עודד, להסתכל על וידאו, לחפש שחקנים, לעשות סקאוט. זה צד אחד של העניין. וגיא גם אחראי על כל הצדדים של השיווק, של ה... מנהלת של כל הלוגיסטיקות האחרות.
אבל אנחנו נמצאים בכלל בעולם שבו בעלים ומנהלים מתערבים מקצועית. המעמד של מאמן הוא יחסית חלש. אתם, בקיץ האחרון, לפי הדיווחים, עמדתם בסוג של מסלול התנגשות עם עודד קטש. קטש רצה איקס, אתם אמרתם לו לא. אתה מרגיש בנוח עם סיטואציה כזאת שבה, שוב, אני לא הייתי בחדר, אני לא יודע מה נכון, אבל לפי הדיווחים, קטש העדיף שברטימור לא יהיה בקבוצה, אתם התעקשתם שברטימור כן יהיה בקבוצה, קטש רצה זר, גארד, שהוא פחות מוביל כדור, אתם רציתם אחד שהוא יותר מוביל כדור. אתה מרגיש בנוח להיות חלק מוויכוח כזה עם המאמן?
אני באמת אומר לך שהצדדים האלה, א', אני לא מעורב בהם.
אוקיי, אבל זה היה.
לא, אני לא מעורב בהם. הרבה מאוד מהדברים שאמרת, ברטימור ודברים, הם פשוט לא נכונים בתוך הדיון. היו המון, אני יודע שהיו המון ויכוחים, אבל אני...
מי ניצח?
אני חושב שכל אחד ניצח את השני.
אוקיי.
בסוף מתכנסים, מחליטים והולכים קדימה.
אוקיי. קצת חיבור קשה, מה שאנחנו נעשה עכשיו. אנחנו נראה עכשיו קטע שאולי זה מספר את הסיפור של הפועל ירושלים, השילוב של השחוק והדמע.
מה זה בשבילך?
בשבילי זה... זה החיים. זה החיים.
לא סתם חומסקי הגדיר זאת כך. עבור משפחתו השלט ביציאה הוא סוג של מצבה, זיכרון שאיתו הם חיים יום-יום. לד ואמיר הירשנזון, זכרם לברכה, היו אוהדים שרופים, ואחיה של רעייתו תמי. שניהם סיימו את חייהם בנסיבות טרגיות. קצת אחר חצות הגביע הונח על קברם, עבור משפחת חומסקי זה קודם כל החיבור העצוב הזה.
זה הרגע. בא לי לבכות באמת.
טוב, זו סצנה מטורפת. כלומר, זו... אני מודה שראיתי את הקטע הזה כמה פעמים. והייתי צריך לראות את זה פעם שנייה כדי להתגבר על הציניות המובנית שלי. כי אנחנו, כשאנחנו רואים סיטואציה כזאת, זה בהתחלה זה נראה כמו משהו מעושה. אם אתה יורד לסוף דעתי, משהו כזה ריאליטי, כזה אפילו שמלצי. בפעם השלישית, אני חושב שאני מנסה להתקרב לעוצמת הרגשות. מה זו הסיטואציה הזאת?
תשמע, זה... האובדן של אמיר ואלעד זה משהו יומיומי בתוך המשפחה. וכשהיינו במלחה, או כשעכשיו אנחנו בארנה, וכל פעם לראות את השלט הזה, יצא אמיר ויצא אלעד, זה... הם כאילו חיים. זו צוואה. זה משהו יותר גדול מהכל. ולכן זה ברור שאת הכסף שאני ארוויח בחיים, אני אשקיע בהפועל ירושלים, כי זו הצוואה שלהם. אז זוכים בגביע, הם צריכים לראות את הגביע.
אני לא מכיר סיפור, אני חסיד גדול של סיפורי ספורט. אני לא מצליח להיזכר בסיפור שבו שכול משפחתי מייצר בעלות, מייצר קרבה כזאת למועדון. עדיין אני מכיר, אבל זה נראה, אולי אפילו אתה שם מקורח, כי אתה חייב. זה לא רע.
זה באמת האמירה הגאונית הזאת שלקח אדי גורדון מהשיר של אריק איינשטיין, יש בנו אהבה והיא תנצח, זה שמה. זה שמה, זה אהבה, זה אהבה שבסוף אתה רוצה שהיא תנצח. ולכן החיבור הזה הוא חיבור בברידים. ודרך אגב, זה נהפך להרבה יותר גדול, כי... אני לא יודע אם אתה זוכר את הקטע של יותם דקה לפני שהוא הניף את ה...
לא יאמן.
שהוא יקריא את השמות. והפתיע אותך. הפתיע אותי. אני רואה את זה, זה ממוטט אותי.
אבל תראה, אתה יודע, זה שם איזשהו זרקור. אני טיפוס רציונלי, אבל מסלול חיים של בן אדם שהצליח להשיג כמה דברים בחיים שלו, ובכל פעם יש איזשהו אירוע שמשנה את הנתיב מהקצה אל הקצה. אתה בשירות הצבאי ואתה עובר את התאונה, ואז אתה מגיע לעולם הפרסום, ואז אתם עוברים את האסון הנוראי הזה, המשפחתי, ואז אתה מתחבר לכדורסל. יש עוד אירוע משמעותי, 2005. אתה בריצת חצי מרתון, מרתון?
חצי מרתון, אחרי המרתון של ניו יורק.
חצי מרתון, אחרי המרתון של ניו יורק, אתה מתמוטט, הולך לבלינסון, ואתה כבר בצד השני.
נכון.
מה היה שם?
מה היה שם? אז פשוט רצתי כמו פסיכי.
תחרותי מדי.
נכון, רצתי יחד עם הדבוקה האתיופית. ופשוט איבדתי את ההכרה בקילומטר ה-14.
אוקיי.
תימורדה מונשם.
כמה זמן?
72 שעות. אם באמת עם הטסה, דקה לפני הטסה לבלינסון, להשתלה של כבד. אז קודם כל אני אומר לאנשים, ברגע שיבש לכם בגרון, תעצרו את הריצה. זה כבר אומר שאתם, הקרבורטור נגמר. אתם חייבים לעצור. זה, הייתי דקה מלמות. הביאו את תמי.
אתה היית בסוף.
הביאו את תמי, זה הדבר שהכי כואב לי, ואמרו לה, תביא את הילדים לשיחה עם העובדת הסוציאלית.
להיפרד.
כי לא ידעו איך אני אתעורר. כי זהו, כי איבדתי את ההכרה.
אגב, אתה יודע, יש תמיד את הסיפורים האלה, אנשים שלא נמצאים בהכרה ומונשמים, יש לך איזשהו זיכרון מה... וכשאתה פוקח עיניים, אתה מבין באיזה סיטואציה אתה נמצא?
לא, שאלתי תמי, איפה המפתח של האוטו? זה השורה הראשונה.
אז אנחנו יודעים לאיזה נתיב החיים שלך הלכו באירוע בצבא ובאירוע הזה, ואיזה שינוי מסלול אתה עברת בהמשך ל-2005, חוץ מהתובנה לא להשאיר את הגרון יבש?
לא, התובנה שלי, אני חושב שמאז המשרד פרסום, שהוא כבר לא משרד, הוא קבוצת תקשורת מאוד גדולה, אני כל הזמן דוחף להוביל, להוביל, להוביל.
זה דוחף אותך עוד יותר ל...
כי זה גם עולם קצת דומה לעולם ספורטיבי. כי אתה כל הזמן נלחם על קליינטים, וכל הזמן תחרות היום זכינו ביוטיוב, בתחרות של גוגל כמשרד השנה.
אוקיי.
זה דברים שעושים לי את זה.
אבל אתה מבין שזה לא התרחיש הרגיל. הרי מה התרחיש הרגיל? בן אדם הישגי, רץ את המרוץ של החיים כמו עכבר, ואז עובר איזשהו אירוע רפואי, ואז הוא אומר, אוקיי, עכשיו אני עוצר, אני מריח את הפרחים, תשמע. אני מנשק את הילדים יותר, אני בטוח שאתה מנשק בכל מקרה. הכוונה שהיא לוקח צעד אחורה. אתה,
תשמע,
כי אתה אובססיבי, אתה לוקח את זה קדימה.
אתה בטח מכיר את זה מאובססיביות, שגם אתה, יש לך את הלוקות הזאת. זה לא משהו שהוא נשלט. אבל הלכתי לטיפול פסיכולוגי, אז היא אמרה לי, אסור לך לרוץ עם עוד אנשים לצדך.
כי אתה לא יכול להפסיד.
נכון, כי כאילו אם מישהו עובר אותך, אתה מת, אתה לא מת, אתה לא נותן לו.
אני מצטער, אתה יודע איך קוראים לזה?
נו?
מכביסט.
אתה קורא לזה מכביסט, אני קורא לזה חומסקי.
לא תאמין, הגענו לשאלון.
כיף.
המשחק האחרון של הפועל ירושלים שהחמצת, שלא צפית בו.
לא היה כזה.
האחרון? 20 שנה, 30 שנה, 40 שנה?
לא זוכר כזה. באמת, לא זוכר כזה.
זיכרון סלקטיבי.
כי גם בחוץ לארץ אני רואה את כל המשחקים.
מה יותר, דאבל של ירושלים או כניסה ליורוליג?
רק דאבל.
בשנת 2016 אתה שולח את העובדים בחברה שלך לבדיקת פוליגרף בסוגריים שערך שמעון כספי. בירושלים יכול להיות שיש הדלפות?
הרבה פחות, אין כמעט הדלפות. ניסיתי להביא את עומרי דרך אגב.
ו?
לא, עם שמעון.
אני צוחק. איך הרגשת כשגריזמן עזב את אתלטיקו מדריד?
התבאסתי.
ב-2008 אתה אומר על ציפי לבני שהיא בהרבה מובנים דומה לאובמה ושהיא מה שישראל צריכה עכשיו. עזבנו את זה. מה ישראל צריכה עכשיו?
משהו חדש.
מי?
כל דבר חדש. החדש הוא הדבר החשוב.
אחלה דרך לסיים. תודה רבה.
תודה רבה.
שמע.
מה, הוצאת ממני דמעות?